מילים שמנסות לגעת, והפעם שיחה עם הסופר דן צלקה, חתן פרס ספיר לשנת 2004, על שני ספריו האחרונים, ספר האלף ב' והמבחר 11 סיפורים. מראיינת ועורכת ענת שרון בלייס, קטעי קריאה צבי סלטון.
אפשר לומר שהעולם הוא מין מקום כזה כמו של יריד, שכל דבר בו מתקלה כל הזמן. אנחנו קונים, אנחנו מוכרים, אנחנו מתחלפים וכן הלאה. ולעומת זה, היצירה באותה תפיסה היא משהו שעומד מחוץ למסע ומתן, מחוץ לשיח הפשוט של היום-יום. כמו איזה אי כזה, שבסוף נוצר מן ארכיפלג של איים קטנים, שהוא מסמן משהו בתוך החיים, בתוך הזרם, בתוך הנהר.
שלום. הסופר והמשורר דן צלקה כותב שנים ארוכות, רומנים, סיפורים, שירים ורשימות אישיות. מביתו בתל אביב הוא יוצא לפגוש דמויות שונות, מהן שמהלכות על המדרכה ממול, מהן שמהלכות בארצות רחוקות, נושמות נוף אחר, שפות אחרות. צלקה מתבונן בהן, מקשיב להן, מנסה להבין אותן, אבל לא תמיד מצליח. ואז, כפי שהוא עצמו מתוודה, דווקא בגלל חוסר ההבנה הן חוזרות אליו הדמויות, והוא מתיישב לרשום סיפור ועוד סיפור. לעתים דמותו של הסופר מבצבצת מתוכם, לעתים הדמויות העבודות שוות וחוזרות עם המילים שלו. נפגשתי עם דן צלקה לשיחה על שני ספריו האחרונים, ספר האלף ב' והמבחר 11 סיפורים. לי קוראים ענת שרון בלייס, האזנה נעימה.
ראשית ענייני בספרות ובאומנות נפעה מתוך תחושת אין עונים גמורה שהעולם מאיים להציף אותי, הצפה שעוררה תחושה של תביעה ומחנק. כתום מלחמת העולם השנייה חזרנו מברית המועצות לפולין. העיר שבה נולדתי, ורשה, הייתה הרוסה כמעט לגמרי, והעיר שבה גרתי, ורוצלב, גם היא הייתה איי חורבות. אנשים שלא חיו בערים חרבות מתקשים להבין את האווירה הסוררת בהם. ביומני הקולנוע אינם מספרים את אימת החורבות לאשורה. משהו מלא מסתמה, משהו סתני טבוע בהוצאה להורג של עיר, רובע אחר רובע. אף על פי שאנחנו, הילדים, עשינו לנו את החורבות למגרש משחקים ענקי, והיינו מצוידים באקדחים, כדורי רובים, פגיונות, קסדות, משקפות, עדיין העיר החרבה הייתה משרה דיכאון ותחושה של ארעיות וחוסר משמעות.
שלום לסופר, למשורר דן צלקה.
שלום.
אני אתחיל איתך עם ספר ישן יותר שהוצאת, ספר שקיבצת בו כל מיני רשימות, נקרא סימניות. ואת הספר חותמת מסע ששמה חובות הילדות. אז אני אשמח אם תרחיב על התשתית הזאת, התשתית החרבה הזאת בעצם, שממנה נוצרה הכתיבה שלך.
במידה מסוימת, היה בזה פשוט משהו בצורה הכי פשוטה, מין קרש הצלה מה... חיים מבולבלים מאוד, ילדות מאוד מבולבלת, ולמשל, כל דבר היה מבלבל, לא רק הקשיים או התלאות, נניח, אבל אפילו הדברים הכי פשוטים. כתבתי על זה בספר האלף ב' שכשהייתי ילד, ממש קטן, נורא הפחיד אותי שמדברים סביבי בהמון שפות, ואפילו שאלתי את המורה בכיתה ב' או משהו, שהייתי מאוהב בה, כי הייתה מאוד יפה, הבאתי לפניה את הפחד שלי שכל חפץ הכי פשוט, אני שומע אותו אומרים אותו, מגדירים אותו בשש שפות, בהמון מילים, בכל מיני שפות שדיברו כשהייתי באסיה הסובייטית, בקירגיזית ואוזבקית וקזחית, שלא לדבר על רוסית ופולנית ויידיש וכן הלאה. דבר היה ממש מפחיד, הוא כאילו הוציא סולידיות מהעולם, הסיר את הסולידיות מהעולם, את הכובד, את הסמכות של העולם, על ידי זה שכל חפץ היה זוכה לכינוי אחר. לכן הכתיבה באמת הייתה, היא באה כמין תגובה לאותו עולם יותר מבולבל, למקום, למקום שונה כל הזמן, ונסיעות האינסופיות ברכבות, לחורבה, לשוני של המנטליות וכן הלאה.
אתה כותב, אני חושבת, גם בספר א' ב', כשאתה לא מבין משהו, שבאמת יש את תחושת כאוס הזאת, אם זה על הסביבה ואם זה על דמות מסוימת, או על אנשים שאתה פוגש, אז אתה כותב.
אני גם רוצה להשאיר את הדמות הזאת, כמו שאני גם תופסת שזה גם דבר נכון, גם בחיים וגם ברומן. זאת אומרת שאנחנו בעצם לא ממש מכירים עד הסוף את האנשים סביבנו. אנחנו לא מסוגלים לצפות, אנחנו לא מסוגלים ממש לנבא את התנהגותם. כל אדם הוא קצת, למרות הקרבה והכל, הוא נשאר קצת, יש לו צעד של צל בעינינו, צעד של סוד. ובספר האלף בית, שבכל זאת רציתי לכתוב אותו בצורה כזאת, שכל דמות עליה כתבתי, היא נשארת עם משהו לא מוסבר, כמו ברומן כמובן.
אני רוצה, אבל רגע, אני אקרא את הפרק, או הרישום הראשון בעצם, המתווה הראשון בתוך ספר האלף בית, שכמובן מתחיל באות א', ושמו אלתר. אני אקרא ברשותך את הרישום הקצר הזה, ואחר כך אני באמת רוצה לדבר על סוג הכתיבה הזה.
אוקיי.
אלתר. בין בני משפחתי הקרובים יותר, אלתר היה היחיד שעבר את כל מלחמת העולם השנייה בצבא האדום, חייל רגלי, בדרגה נמוכה, עד יום השירות האחרון. לא מאלה המגינים על המלך, אלא מאלה הנידונים להקרבה על הלוח השחור לבן, האכזר. כן, אתה צודק, עשיתי את כל הדרך עד ברלין, אמר לי פעם כשביקרתי אצלו בחופשה קצרה במושב הדרומי, שבו בנה לו בית אחרי שקיבל מהסוכנות שתי פרות וסוס. ילדיו היו מקסימים, דלות ביתו העציבה אותי. המושב שלכם, אני? שאלתי את אחד הבנים. אני לא חושב, ענה. אלתר התפלא מאוד על חקירותיי. אבל מה פירוש איך זה היה? קרבות וימים בין הקרבות ולילות. מה יש כאן לספר? ואתה רואה, אני חי. הראיתי לך את התצלום שלי מהצבא. אתה נראה מצוין בתצלום, גאה, מצוחצח. אתה רואה, אמר. ניקח מפה ותראה לי את הדרך שעשית, ביקשתי. מפה? בוא נצא החוצה, אני אראה לך את האדמה שלי. זאת מפה. אם אתה כל כך רוצה לדעת על המלחמה, תלך לסרטים. תקרא. מה אתה שואל אותי? אלתר עבד כסנדלר במושב. למחרת, מוקדם בבוקר, טיילנו בשדה. עמדנו ליד עץ נמוך, רטוב מטל. הוא נגע בגבי, אחר כך מישש את שרבול חולצתי הצבאית. בד טוב מאוד, אמר. ואני ככה קוראת את הסיפור הזה, ואני אומרת, אתה פותח את הספר האוטוביוגרפי שלך, ספר האלף בית, ואתה מבקש ממישהו סיפור. עבורך, עבור הקוראים, ואלתר אומר, מה יש כאן לספר?
נכון, האמת היא שלא פעם, כששואלים בני אדם, למשל כאן, כשאני שואל את אלתר שהוא יספר לי על המלחמה, הדבר הזה מאוד מאוד מביך אותו. מבחינת הדור של אלתר, האנשים האלה, בוודאי זה היה כמעט בלתי אפשרי לספר על הקרבות ועל הגיהינום שאיש הזה עבר במשך שנים. כך שאין כל ספק שזה ממש הקול שלו ושל דור שלם, של מנטליות שלמה, שאומר, אתה רוצה לדעת? תלך לסרט, תקרא ספר, שמישהו אחר המציא, שמישהו אחר סיפר עליי, כאילו שאני בתור רקע כזה, נמצא בתור דמות תלת-ממדית שמישהו כתב עליה. הצד הזה של ה... יש בצד ה... הדבר הזה הוא מאוד... זה גם בכל הספר, אני חושב, הדבר הזה בולט, שבסך הכל חלק גדול של הזיכרונות שלנו, הכי אישיים, הם לא ממש אישיים במובן מדויק. אנחנו כבר רואים את עצמנו בגוף שלישי קצת. אמנם אנחנו יודעים שזה קרה לנו, אבל הזיכרון עצמו, האינטימיות שלו, היא לא של האינטימיות של האני העמוק, אלא כבר אנחנו רואים את עצמנו, הילד הזה, אמנם זה אני, הילד הזה, אבל אנחנו רואים דברים מסוימים שקרו לו. זה מאוד קשה לבטא את הדברים האלה, אבל בסך הכל הייתי אומר ש... לכן גם בחרתי לכתוב קצת בצורה הזאת, ולא בצורה, אני נולדתי בשנה הזאת וזאת וכן הלאה.
בעצם אני רוצה לומר אם זה, מה יש כאן לספר, זה סוג של פואטיקה שבחרת בה.
בהחלט, בהחלט.
בדרך הזאת, כל פעם אתה מגיש לנו איזשהו פרק, שהרבה פעמים גם יש לו שם של חפצים, ובכלל אתה מספר על אנשים או על עצמך, שגם השם של, של הרשימה או של הפרק הרבה פעמים מתאה.
הרצון שלי לתת גם שמות מסוג זה, כמו הם גם, זהו גם רצון פשוט מאוד, שלתת במידה מסוימת השמות המדויקים יותר של חפצים, או של איזשהו דבר מאוד ספציפי, בצורה מוזרה הם הצד השירי של הספר. העובדה שלא מספרים על רגש או אידאה, זאת אומרת, כן מספרים, אבל נותנים לזה שם של חפץ, של פרט, נותן לזה אופי מסוים שהוא על גבול של משהו של עולם יותר שירי, יותר עם עבר, יותר עמוק, יותר לא ברור לגמרי, ואז פתאום אלומת האור נופלת על החפץ.
של חפצים דרכם אנחנו זוכרים דברים, ואנחנו פה יושבים בחדר העבודה שלך, מול ספרים של, לפחות על פרוסט. אז אתה רוצה להגיד לי איך אתה עובד עם הזיכרון לעומת העבודה של פרוסט, שהוא כתב את, עשה את האוטוביוגרפיה שלו, בעקבות הזמן האבוד?
השאלה באמת, השאלה של, בעצם של פרוסט הייתה כזאת. אני חושב שהוא שאל את עצמו, שאלה כזאת. אם אני מספר את האוטוביוגרפיה שלי, כמו שבדרך כלל כותבים אוטוביוגרפיה, בעצם מה שברור שאני מתאים את עצמי למין ראייה היסטורית, למין ראייה של הזולת. אני כותב על עצמי אמנם, אבל מה שאני כותב, מה שאני מספר, מה שאני מפרט, זה כאילו שהזולת גונב ממני את האינטימיות שלי, של הזיכרון, והוא מכריח אותי לתרגם את עצמי למין סיפור, למין דרך מקובלת. אני כמו כל אדם אחר. יכול להיות שקרו לי דברים מוזרים מאוד. פגשתי אילה בים, פגשתי בת ים, אבל בסך הכל, הוא גונב ממני את העבר שלי האמיתי. ומהו העבר האמיתי שלי? זה לא אותו עבר שאפשר לרשום כאילו שאני היסטוריון של עצמי. אלא להפך, זהו דבר לגמרי כמו מין מובלע וטבוע בתוך ים של העבר. ורק דברים מסוימים מזכירים אותו פתאום. ופתאום יש איזשהו דבר קטנטן שקורה לי בחיים, טעם של הוגיה, מראה של עצים, איזה מין אבן מרצפת קצת בולט שאני אתקל בו, ופתאום אני מאושר. אני מרגיש פתאום אושר אילאי שמשתלט עליי. ממה, מהו האושר הזה? מה קרה שאותו פרט קטן, הצנוע ואפילו עלוב קצת, ומביא את הרגש הזה? הוא מזכיר לי איזה מין גן עדן של העבר, כן? והוא אומר, כל גני העדן הם גן עדן עבודים, כן? זה ההגדרה שלה. והוא מנסה לדלות מהעבר את אותו יסוד העמוק, כן? שנתן לו את האושר, את הרגש החזק, איזה מין תחושה מוזיקלית של מה שקרה לו באותו רגע וכן הלאה. אין לי בכלל שום עניין בדברים כאלה. השאלה שלי היא לגמרי שונה, היא כזאת. אני מרגיש גם כמוהו לספר את האוטוביוגרפיה בצורה ישירה. זה גם, אני לא רוצה להיות היסטוריון של עצמי. וכי הדבר הזה הוא זקוק לפרסונה, הוא זקוק לדמות מסוימת, מלאכותית. פרסונה באה בעצם מהמילה היוונית מסכה. אתה צריך לשים מסכה כמו פעם בטרגדיה, ולעלות על קוטורנים, על איזה מין כאלה, על הגבעה מסוימת, ולו 40 סנטימטר או חצי מטר. ועם מסכה ועם הגבעה אתה יכול לדבר. אתה פותח את הפה ואתה מדבר. אני לא רוצה לספר רומן על עצמי. אני לא רוצה לשים מסכה. אני לא רוצה לעמוד על קלונסאות כאלה. אני מסרב לעשות את זה, ואני מנסה לעשות משהו אחר. לבחור אנשים, או חפצים, או אירועים, ועל ידי ההתייחסות אליהם, על ידי ההתמקדות בהם, שההתמקדות הזאת היא בכל זאת באה מתוך ריתוק, ואפילו כמו בספר א' ב', גם מתוך אהבה, כי אחרת קשה מאוד להתרכז בדברים מסוימים. כל הקווים האלה, כל ההתייחסויות האלה, ביחד, כמו שאומרים באנגלית, hopefully, שבסוף זה יוצר דיוקן עצמי אמיתי, בגלל הגיוון של ההתייחסויות. את יודעת שיש כזה משחק של תמיד מופיע בעיתוני ילדים, שיש כאלה נקודות, וכשמחברים אותם ביחד, יוצאת איזה דמות, ג'ירף או פיל, או, נכון? אז זאת התקווה, שבסוף, מתוך החיבור של האלף ביתים האלה, של הערכים של האלף בית, ייווצר באמת דיוקן עצמי אמיתי, ולא שאני מראש יודע את הסיפור הזה.
דיוקן עצמי בגיל 27, מתוך ספר האלף בית. זה לא היה קל, אבל ערב אחד התחלתי לעבוד על דיוקן עצמי. כדי להחליש את ההתנגדות שהייתה לי לכתיבתו, שכנעתי את עצמי שאינני עוסק באוטוביוגרפיה, אלא בדיוקן. כאילו יש ז'אנר כזה, כאילו אפשר לצייר דיוקן עצמי במילים, ולא רק בקווים ובצבעים. חיבתי לצמד המילים דיוקן עצמי מקורה בנעוריי. אהבתי להסתכל בספרי אומנות, ונתקלתי לא פעם בספרים שבהם היו דיוקנאות שצוירו על ידי גדולי האומנים. מתחת לרבים מהדיוקנאות האלו, היו כתוביות שבהן הוסבר מי היה האיש, מי היה מעמדו, ואף מי היה אופיו כפי שהוא משתקף בתמונה. אבל כאן בדרך כלל חיכתה לי הפתעה מרה. לשווא הייתי מאמץ את עיניי ומתבונן בפני האיש המצויר כדי למצוא בו את התכונות שייחס לו מחבר ההערות. לשווא חיפשתי את תווי הגאווה, התאוותנות, היוהרה, הקנאות, האידיאליזמים למיניהם שצוינו שם. הדבר גרם לי צער רב ואף הגביר את חוסר הביטחון שלי. תווי הפנים שהיו כל כך נהירים להיסטוריון, אדם מבוגר ומנוסה, לא זו בלבד שלא הביאו בעיני את אופיו המשוער, אלא להפך, הוטטו לי על קיומן של תכונות אחרות, לא פעם מנוגדות. לא כך לגבי דיוקן עצמי. הכיתובים נראו לי מדויקים ולעיתים אף פיקחיים להפליא בפענוח האסטרטגיות שהצייר נקט כדי להציג את עצמו קובל עם ועדה. מסירות, עזות מצח, גנדרנות, רחמים עצמיים, אהבה עצמית, אימה. בכל הנוגע לדיוקנאות עצמיים, חדות ההבחנה של ההיסטוריונים לא הייתה מוטלת בספק. אהבתי לדמיין את הצייר מציץ בראי ונוגע במכחולו בבד. לו יכולתי לצייר דיוקן עצמי, ראי, מכחול, בד, הייתי מתבונן בבקבוק יין שעמד על שולחני, בצלחת עם קוביות של גבינת צון, בזיתי יוון ההדורים, לך דע את עצמך. כל כך הרבה מילים, כמה קווים, מעט צבע, היו עושים את המלאכה כהרף עין.
בעולם הזה של המילים, כשכל הדבר הזה בא ל... הבעיה היא שבפואטיקה שאני חונכתי עליה, שהיא בכל זאת של המודרניזם הגבוה, זה לא נאה לספר על... האדם לא מתוודא. הוא לא מספר על עצמו. זה דבר... המודרניזם הגבוה דורש בישנות מסוימת.
עדינות?
דיסקרטיות, עדינות. לא, וגם הסתרה. אדם לא מספר על עצמו. הוא מבטל, להפך, כמו שאמרתי, אס אליוט, המורה הגדול, אתה צריך להסתיר את האישיות, אתה צריך להוציא אותה בכלל מהחשבון הספרותי. אתה צריך להיות מאחורי זה. אתה צריך כמה שיותר להיות, כדי לתת ליצירה שלך לחיות בצורה עצמאית, כמו מין ארכיטקטורה מופלאה שעומדת, אתה צריך בכלל להיעלם. הכי טוב, תעיין את עצמך באלף, תסתלק מפה, אל תגיד. מצד שני, אני מתאר לעצמי שלכולנו יש בכל זאת מבפנים איזה מין צף כזה, כן לומר את המילה אני, שבעיתות בכל זאת משבר, או בתקופה כזאת או אחרת, או בשינוי מנטלי, גדול, או בשידוד מערכות כזה או אחר. אני חושב שיש רצון להגיד את זה, וכמו שזה גם קרה לא פעם בהיסטוריה, שנניח כשיש איזה משבר גדול, או תחושת משבר, הכל הזה מופיע. בעולם הקלאסי למשל, גם שלנו או של היוונים, הרי זה נדיר מאוד, המילה אני, נכון? מתי אצלנו מופיעה המילה אני בתנך? אני לא מדבר על מזמורים וכן הלאה. אצל עזרא. הוא בא לפה מגלות נוראה, מוזרה ורחוקה. הוא בא לכאן, פה כל היהודים נשואים גויות, רוקדות ככה, אין חומת ירושלים, אין בכלל שום דבר. צריך לבנות מחדש את כל העסק, אולי לכתוב את התנך, אני לא יודע בדיוק מה, להחזיר את ה... הוא כותב פתאום, אני עזרא, פתאום מופיע הכל. וככה גם בעולם הגדול, בעולם האחר, הלא יהודי.
ספר אחרון שהתפרסם, 11 סיפורים, ושוב הוא מכיל בעצם מבחר מהספרים האחרים שלך, ואני אקח את החוט הזה שלך עם הפרובלמטיקה של איך לעצב את העני, ויש כאן דמויות בספר ששוב, כתבת אותם באמת מתוך המקום הזה של המצוקה של החוסר הבנה, כל אחת מהן מנסה לעשות איזשהו מעשה או לגאול אחרים, או לגאול את עצמה, וזה לא צולח כל כך. ואני גם אמרתי, כשקראתי את הדמויות האלה, בעצם גם הרגשתי שאני קוראת כל פעם פן אחר שלך, כאדם, כיוצר. אני נדבר על הדמות הראשונה, אולי שהיא גם עוסקת בכתיבה, וזה המתרגם התנך ליידיש, מופיע בסיפור יהואש ורוכבי המרכבה השמימית. וביום האחרון, בשעות האחרונות, כשהוא מסיים, הוא יורד לקפיטריה, ויש שם שתי סיטואציות מעניינות. אחת מהן זה שכשהמשפטים שהוא בעצם מנסה את התרגום עליהם, הוא כותב על קלפים, ושתי נשים פוגשות בו בקפיטריה ותוהות אם הוא קוסם. ומאוחר יותר הוא הולך עם אחת מהן לבית מלון, ופשוט היא אישה זונה, שוכב איתה שם, כמעט חוטף התקף לב, הוא אומר לאלוהים, רק אל תהרוג אותי פה, ביום האחרון של התרגום, במלון הזול הזה.
אני פשוט גר ברחוב יהואש, שנקרא על שמו, ובמשך שנים רבות, כנראה ש... גם היה לי פעם ספר שהוציאו אחרי מותו, שהתנ"ך ביידיש הזה, בקרח אחד גדול כזה. פעם מישהו נתן לי מתנה, שמצא את זה פה באיזה חנות יד שנייה. ואני חושב שהסיפור הזה התחיל מזה שאני פשוט חלמתי עליו חלום, על יהואש. די דומה לסוף של הסיפור. כן, הקוסם, הצד הזה, הוא גם... הוא בעצם מתחבר עם זה שהוא משורר. משורר זה מישהו שחי בעולם, שהוא מסוגל להביא תמורה מסוימת, לשנות את העולם על ידי מילים, קצב וכן הלאה. וכמו שהמתרגם יכול, כן? להביא את הספר ליידיש, או לכל מיני דברים כאלה. זה כאילו, הדגם הוא של מין מתווך מיוחד. זה בעצם הפנים של הסיפור, במובן זה שהוא יכול כאילו להביא תמורה, לעשות, להמיר דבר בשני, בלי שהדבר הזה ישתנה ממש. זאת אומרת, הוא גם מסתכל, הוא לא מצליח כמובן, ויש לו גם הרגשה של סוג של כישלון משונה בסוף.
יהואש ורוכבי המרכבה השמימית, מתוך 11 סיפורים. פנסי הרחוב הודלקו, והעצים נענו ברוב טקט למאורה רב הקסם. כשאתה בלי תנועה זה משפיע יפה מאוד על הטקט שלך. אבל רק תתחיל לזוז וכבר אתה מאבד מהטקט, הסגנון הולך לעזאזל. טרי, טרי ועוד טרי, ענו לפנסי הרחוב. ירחים חיוורים לשמשות החשמל, חמקניים במקצת, מסתירים סוד בעלוותם, בפיתולי ענפיהם, מתחת לקליפתם. זאת העיר היפה בעולם. פריס, לונדון, הערים האיטלקיות, הערים המחושפות של גרמניה וספרד, לא. ניו יורק היא היפה בעולם. רק עכשיו הרים את עיניו. הוא עמד ליד מלון גרמרסי בשכונה שאהב. כיסא מעילו הדק היו מלאים מעטפות, קלפים וכרטיסים שהיה קונה בחנות ליד ביתו. הוא אהב את המעטפות ואת הכרטיסים הזולים. צריך לעבוד במכוער כדי שאחר כך ייוולד היופי, כמו בניין מתוך פיגומים, חצץ, ברזלים, מסמרים חלודים, כולו תוהו, כולו תוהו מעוקם, לפני שכולו נעשה סדר. למצוא איזה מקום קטן, קפטריה, לאכול פשטידה, להסתכל בכרטיסים האחרונים. בכיסיו היו גרסאות רבות לסיום התנ"ך, ויהואש שסובב משבע בבוקר ברחובות מנהטן, היה צריך להחליט. האם ישאיר את מנגינת הסוף כמות שהיא? כי למרות המילה ויעל, מילה מופלאה לסיים בה את ספר דברי הימים ואת הספר הקדוש כולו, נותרה בכל זאת ההרגשה שאיש מן האורחים והכותבים לא חשב שזה יהיה סיומו. בתרגום ליידיש, סוף שכזה יהיה מאכזב מעט.
זה סיפור על שני אלוהים, יהואש, על הדבר הזה שאנחנו משרתים, שהוא משרת אותו, את התנ"ך עם האלוהים האדיר הזה, ואלוהי הסוף, הפרובלמטי, החשוך, הקרוב לאכזבה המתמדת, למרירות, למוות, משהו כזה.
ליום-יום.
ליום-יום, כן, ליום-יום. נכון, יהואש בוודאי מרגיש מצוין שהוא גמר את התנ"ך, הוא מרוצה שהוא גמר יצירה כל כך גדולה. אבל בסך הכל הוא חושב על עצמו בכל מיני צורות. האם באמת מדוע הוא לא מרגיש סביות רצון כמו איזה סופר סתם או איזה איש שכותב מאייר כתב יד מימי הביניים עם כל הדברים היפים מסביב והכל נסגר יפה וכרוך יפה ובטח מושם יפה באיזה ספרייה עם שרשרת ועם אור ועם ארגמן וכן הלאה. הוא בהחלט מרגיש האל הזה לא מציל מהבדידות. האל של הסוף הוא לא מציל מהבדידות.
רשת א', מילים שמנסות לגעת, שיחה עם הסופר דן צלקה.
לי היה תמיד למשל הרצון לעשות עולם מקביל לעולמנו. זאת אומרת, הסיפור עצמו הוא למשל יש אנשים שהם מאוד אוהבים לקרוא וגם לחשוב על הספרות או כשהדברים שמופיעים שם הם דברים דומים להם לחייהם שהם יכולים להזדהות עם סוג מסוים של סיפור או סוג מסוים של ביטוי של רגש וכן הלאה. עכשיו אני מטבעי בהחלט יותר מעניין אותי, תמיד יותר עניין אותי אדם שיום אחד הייתה שערה והוא נחת באי ושם הוא ראה המון אנשים בגודל של אצבעותיו, כל אחד היה בגודל של אצבע, נכון? או שהיה נוסע שנסע בים התיכון או באיזה ימים כאלה והגיע למקום של קוסמת שהייתה הופכת את שהפכה את הספנים שלו לחזירים או משהו כזה. זאת אומרת, הייתי מאוד רגיש לצד הזה של או אדם שיצא יצא ללחום באבירים אדירים ובסוף נתלה על תחנת רוח, כן? וכן הלאה. אני מצאתי שהעולם של הסיפור, שיש צורך לספר סיפורים, שהם עולם לא כמו שלנו, לא ממש כמו שלנו, אלא עולם מקביל מסוים. והסיפור הזה, הוא יש לו קשר סמוי מאוד לחיינו. זאת אומרת שבסוף יש קשר בין גוליבר ודון קישוט ואודיסאוס לחיינו. ולכן אנחנו גם קוראים במשך מאות או אלפי שנים את אותם הסיפורים. אנחנו לא קוראים את זה רק מפני שיש דקדוק מסוים מעניין של דמיון. גם זה נכון. שיש אנשים שהדמיון שלהם, יש בו דקדוק מושך. הרמוני, מעניין במיוחד. שאף פעם, זה קצת כמו במוזיקה, שזה אף פעם לא נמאס לנו. אנחנו יכולים לקרוא, אם לא כל הזמן, אז לפחות כל כמה שנים, את אותם הסיפורים. כי הסיפורים האלה, כנראה, הם קשורים במשהו שכן קשור בדברים שאנחנו מזהים כשלנו. והדבר הזה הוא כמו מין מטאפורה משונה. אני למשל תמיד נורא נגע לי ליבי שספרו האהוב של איינשטיין היה דון קישוט. הוא מצא בצורת החשיבה של האביר המטורף מלמנצ'ה, מצא משהו דומה לצורה שהוא מפענח את היקום.
לחזור חזרה אל הדמויות שמופיעות ב-11 סיפורים, ושתי דמויות נוספות, מנהל גן החיות התנכי, דוקטור ברונר, והעוזר שלו. בעצם דוקטור ברונר יש לו איזשהו חזון לעשות מכלאת חזון, שמקיימת את הפסוק וגר זאב עם כבש, והוא מביא זאב, הוא מבקש מהעוזר שלו, שככה מתואר כאדם יותר ספקני, יותר אולי חלש, יותר מפוחד, למצוא איזושהי כבש או כבשה בריאים, מתוך האמונה שאם יאכילו את הזאב כל יום והוא יהיה סווה, אין שום סיבה שהוא יטרוף את הכבש, והם יוכלו לדור ביחד תחת אותו סורג. והדבר הזה לא כל כך מצליח, החזון האוטופיסטי הזה, כי אמנם הזאב מאוד סווה, הוא הולך ומשמין, והוא לא טורף את הכבש, אבל הכבש כנראה מת מחרדה, מפחד. בתוך הסיפור הזה שיש בו אפילו איזו נימה הומוריסטית, בעצם אתה מצייר איזו סיטואציה של פרטית של שתי הדמויות האלה, ושאולי צריך לתת לאנשים כמו לחיות פשוט לפחד, שזה בסדר.
הייתי אומר שבאותה מידה שיש לי חיבה לאוטופיה, יש לי עליה ביקורת מאוד חמורה, ואני חושב שחלק גדול של האסונות בכלל, של המאה ה-20, הם אסונות שבאו מתוך חשיבה אוטופית. כי מצד אחד, אני לא בטוח שחברה יכולה ממש להימנע לגמרי מאוטופיה, ואולי גם חברה שלא, אין לה צד אוטופי, שאין לה חלום אוטופי, היא הופכת לחברה של סופרמרקט כזאת, קצת.
נובנת.
כן, גם, ואפילו סתם, חברה שרוצה ככה לחיות בצורה פחות או יותר נוחה, והסיפור, הוא באמת סיפור אנטי-אוטופי, קלאסי, אבל הוא לא אלגורי. זאת אומרת, אני לא חשבתי, שאלו אותי כבר לא פעם, כשהייתי מופיע בערבים, מי זה הכבש ומי הזאב, כן? אז הנה לזה תשובה ממש, כי זה לא אלגוריה. הזאב הוא זאב, והכבש הוא כבש, וזה פשוט לא... התיאור, זאת אומרת, הדבר האנטי-אוטופי זה פשוט התיאור של המצב, של ההתפתחות. זה לא איזה בדיחה. אני אומר את זה כי אני כבר שמעתי שמשתמשים במשל שלי בדברים פוליטיים, שמישהו כבר אמר, צריך להחליף 3 פעמים את הכבש, וכן הלאה, בזמן האחרון, שהתחילו להשתמש בזה בתור משל פוליטי. אני לא התכוונתי ודאי לשום משל פוליטי, גם אני לא רואה, אפילו אני לא רואה את זה כאלגוריה.
הנהג פה שבאמת הולך לקחת את הזאב משדה התעופה, הוא מלווה את קלמן אורן, הוא גם אומר לו, מה שכתוב, כתוב על ימות המשיח, לא על ימות ברונר, המנהל.
נכון.
המנהל לא, אין לו את ההבנה הפשוטה ביותר, שהוא חי איזה חיים יום-יום ירושלמים, והם לא חיים של ימות המשיח, והוא בעצם כבר חוזה את העוול.
ימות המשיח בתפיסתי זה אף פעם. זה לעולם לא. זה פירוש. אבל אני רק מתכוון שהדבר, אני בסיפור הזה למשל מסופר עד כמה זה מושך, למשל אנשים באים לראות, כל העולם מתעניין, זאת אטרקציה אדירה, מפני שאנחנו יודעים שזה יכול להיות, ואנחנו גם היינו רוצים במידה מסוימת לחשוב שיש איזושהי, יש איזושהי נבואה של שינוי, שמשהו יבוא, איזה דבר אחר בעולם. זה מאוד קשה להשלים עם העולם כמו שהוא. אבל זה ברור לי שזה סיפור אנטי-אוטופי, ובאמת, מפני שהוא סיפור אנטי-אוטופי די חריף, ואפילו סרקסטי במידה מסוימת. אני אפילו בסוף ציטטתי מין ישוי שבודק לטלטינית לאדון, לדוקטור ברונר, שהוא אומר שעכשיו הוא, ש, יצא ממנו דיבוק. השטן עזב אותו. הוא רואה את זה כמעשה סתני. לא כמעשה ביבלי, כמעשה תנכי, כמעשה נבואי. את הרצון האוטופי, רואה הישוי. הוא חושב שצריך להיות, אני מתאר לעצמי, אולי הוא חושב שצריך להיות הרוע בעולם, שצריך להיות גם הצד הרע.
אבל אני אקח את זה אפילו, ושוב אני אדגיש את חזרה את העניין של הפחד, כי זה גם כותב, דוקטור ברונר היה פחדן, והוא אהב להתבונן באנשים כמו גאל ידין או משה דיין, שהם נראו לו אנשים שלא ידעו פחד. והרי זה בדיוק העניין, כי זה מראית עין.
נכון מאוד.
ואתה בא ומנסה לדבר פה על פחד, שאולי זה הדבר האנושי ביותר.
נכון, הפחד והפרדוקסים של הפחד הוא זה למשל שאותו עוזר של דוקטור ברונר, שהוא איש פחדן וכזה יותר חלש, הוא מאוד מעריץ את הזאב, כדי שהזאב הזה יפחיד את דוקטור ברונר ביללתו הפראית. לנו יש בכל הדברים האלה המון סתירות פנימיות בדברים, ועל זה פה ושם הסיפור הזה, זה בסך הכל סיפור, זה לא איזה דיסרטציה, עניין אוטופיה.
שורן שטיין מרדכי, מתוך ספר האלף בית. רוב הפסלים בעירי הם סתמיים. אפילו ציפורה עומדת על קודקודם אינה מוסיפה להם חן. רק פסל אחד יקר לליבי. פסל קטן, שאינו מצטיין בשום דבר מיוחד. אולי רק במין חיבה לאיש זקן, ישוב בעייפות מה, ידיו שלובות, מבית מטה. פסלו של מייסד גן החיות התל אביבי, מרדכי שורנשטיין, המכונה הזקן. שורנשטיין עלה מקופנהגן בשנת 1935, בגיל 66. שלוש שנים אחר כך הקים את גן החיות. אהבתי את גן החיות הקטן והנפלא הזה, והייתי מבקר בו לעתים קרובות. סגירתו פגעה בי מאוד. לא יכולתי להתאפק, וכתבתי בעיתון רשימה זעירה. לכל אחד חשבון עם צ'יץ'. לי עצמי לא אכפת לי הכיעור שהביא לעיר. לתל אביב לא משנים הרבה עוד בניין מכוער או שניים. אני סולח לו על כיכר דיזינגוף, על המזרקה עם שלפוחיות הפלסטיק וזיזי הזכוכית. אני סולח לו על אי תנועה בבוגרשוב, הגיזום הסדיסטי של העצים, ואפילו, וזה יותר קשה, על החנייה על המדרכות, סתירה בלחיים הברודות של אבות העיר. אבל לעולם לא אסלח לו על העברת גן החיות. בימי דיכאון ושנאת אדם החוזרים ונשנים כמו עונות השנה, הייתי נכנס בכל מזג אוויר, בשמש ובגשם דק, אל גן החיות. נדמה לי שראיתי בחיי יותר גני חיות מאשר צ'יץ', והיו ביניהם גם מדהימים למדי. גן החיות שלנו היה נפלא, והיה צורך באמצעים צנועים כדי לשמור על ניקיונו. בגן קטן כל כך, הייתה התנהגות החיות גלויה לעין. אפשר היה להכירן לא רע. אני עצמי הכרתי כ-10 חיות. הגן עלה בהרבה על התיאטראות שלנו, על רוב בתי הקולנוע, והשתווה בנועם שהעניק להיכל התרבות ולבריכת גורדון. עכשיו, בימי דיכאון ושנאת אדם, אני מתהלך ברחובות, הכל נראה דוחה, מכוער, מפלצתי. איפה החיות שלי? הפלמינגו הרוקדים, הג'ירף, אריה הים, חתול המדבר. איפה העצים היפים? הפסלים הקטנים. אין הנמר הזהובה ואין הנמר האדומה, הן אתה רק אבני חן בחנויות העידן החדש.
אני ככה רוצה לקראת סיום, לחזור חזרה לנושא החורבות שאתה...
כן, כן.
שהיו את זה ככה תשתית ל...
כן.
לעולם שלך, לאומנות,
כן.
להתבוננות שלך בעולם ולכתיבה שלך. זה הזכיר לי כשקראתי את הרשימה הזאת, חובות הילדות, הרשימה הישנה שלך.
כן.
זה רשימה קטנה שוולטר בנימין כתב בתזות על ההיסטוריה, ועוסקת בציור של פול קליי, אנג'לו נובו, המלאך החדש. בלי ספק היה רוצה להשתהות, לעורר את המתים ולאחות את השברים. אבל שערה הנושבת מגן העדן הסתבכה בכנפיו, והיא עזה כל כך, שהמלאך שוב אינו יכול לסוגרן. שערה זו הודפת אותו בהתמדה אל העתיד, שהוא מפנה אליו את גבו, ובאותה שעה מתגבעת הרימת ההריסות לפניו עד השמיים. ככה קראתי בזה וקראתי שוב את הרשימה שלך, ופתאום חשבתי שאולי אתה המלאך הזה שוולטר בנימין מתאר פה באיזשהו אופן, כי גם אתה כותב וכותב, ויש איזה שערה נושבת מגן העדן שמסתבכת בכנפיים שלך בעת הכתיבה.
אני זוכר טוב מאוד את המשל הזה, ובאמת אני מרגיש קרבה פנימית אליו. הדרך שלי לחשוב על הדברים האלה הייתה קצת, לומר שונה זה גם לא נכון יהיה לומר, אבל אני אנסה להגיד לך אותה בצורה כזאת. אני תמיד מצאתי, יש כזה משל בעולם העתיק, גם אצל היוונים, בטח גם אצלנו, הרי לא היה עולם הבא מסודר של צדיקים ורשעים וכן הלאה, זה דברים מאוחרים מאוד כאלה, אני לא יודע, בתקופת המכבים או ישו שהופיע ביהדות. פעם השאול זה היה מין צלמיות כאלה, חברות, אני מתאר לעצמי, ויש לנו התיאור של הירידה של אודיסאוס לשאול. ויש משהו בירידה, למשל, של אודיסאוס, שכדי, הוא רואה את הצלמיות האלה, והוא רוצה לשאול אותם דברים, כדי שהצלמיות האלה, החברות, ישמיעו את קולם, צריך לתת להם טיפת דם, האיש שבא. ברגע שהוא נותן להם טיפת דם משל עצמו, כי הוא האיש החי היחיד בין הצלמיות, הם מתחילים לדבר. ככה אני תיארתי לעצמי תמיד, שצריך לתת קול למתים. צריך להשמיע את קולם. וזה מאוד חשוב. במובן שהסופר איכשהו נותן מדמו לצלמית, והוא מדבר דרכה, כמה אדם שלו צובע משהו פנימי שלו, משהו חזק שלו, וויטלי שלו, חיוני שלו, צובע את הדיבור של הדמויות. ואני משל זוכר שדווקא הצד הזה של ההשתקעות בדמויות של העבר, לתת להם מין קול, מין לשמיע את קולם, זה נראה לי מאוד חשוב. זאת אומרת, שבמידה מסוימת, כשמתרחקים מהעבר וטסים קדימה באותה טיסה מוזרה, אני חושב, יש משהו בעבר שהוא לאו דווקא, הוא לא רק חורבה, הוא גם קול מסוים של התקווה ושל החלום ושל כל הדברים האלה שהאנושות תמיד עושה. העבר, אותו עבר שאליו מופנה הפנים של המלאך, הוא עבר מאוד רב קולי. הוא לא במובן זה, זה קל מאוד לחשוב. אנחנו תמיד חושבים במידה מסוימת, העבר הוא בכל זאת, הוא השירה שלנו. הוא מה שפעם אמר, היינה מולדת הנפש. זה לא רק דבר מסוים, מצב מסוים, או איזה מין אי סדר מסוים, או איזה דבר שהתקלקל, או נעלם. ולכן, היחס שלי לזה הוא, אני פשוט, זה מושך אותי לכתוב ככה, מתוך יהואש. אבל כן, אני הייתי רוצה, כדי להיות במצב הזה, מול העבר, הייתי רוצה, אני כן נוטה קצת להשתמש בזה שאני קצת מדיום שלהם. אמנם לא מדיום מדויק, כי אני לא יודע מי הם בדיוק, אבל אני גם לא מתייחס אליהם כאל בובות קצת נלעגות שאנחנו יותר חכמים מהם. הם הקולות שלהם חשובים לי. אני לא נותן להם את אותה, אותו כבוד שכשפעם היה לתרבות, שהתרבות מערב נתנה לדמויות האלה. אמא, תמיד הייתה מפסלת אותם בפסלים מופלאים, ובונה להם ארמונות ואנדרטאות וכן הלאה. לא, אין לי בכלל יחס כזה. אבל אני קשוב עליהם, ואני מוכן להיות במידה מסוימת מדיום שלהם, וגם מצורה מסוימת לתת להם קצת טיפת דם מהאצבע, כדי שהצלמיות האלה יקומו לתחייה וידברו אליי.
בתוכנית מילים שמנסות לגעת התארך הסופר דן צלקה, חתן פרס ספיר לשנת 2004, עם צאת ספריו ספר האלף ב' והמבחר 11 סיפורים, שניהם בהוצאת חרגול. קטעי קריאה צבי סלטון. ראיינה וערכה ענת שרון בלייס.